מפסקה כף אנחנו מתחילים משפט חדש שהיה בסדר הקודם. עבודת הקודש יסודה שווה אלוקית לא נדים לה, ותרד מידות הנפש בהתעלות מקטנות לגדלות. אז זה הביטוי של עבודת הקודש, השווה אלוקית דיברנו עליה, זוכרים עד פסקה זין, ונועדים לה דיברנו עד לפסקה יוטט. ומכאן יש, נכון שתרד מידות הנפש זה יהיה הפרק הבא, ושם הרב ידבר במיוחד בעבודה פרטנית של תרד מידות הנפש בהתעלות מקטנות לגדלות, אבל כבר מפסקה כף הרב מתחיל לבנות את הסוג הזה של העבודה של שזה עבודה מקטנות לגדלות. ההבדל הוא שתרד מידות הנפש זה יהיה הסדר הבא, שם הרב מדבר על מידה שנכונה לכל בני אדם, והיא עבודה גדולה שהרב יתאר אותה. ואצלנו כאן הרב ידבר על עבודה שהיא עבודה של יחידי סגולה, שמעלים את הכל מקטנות לגדלות, אבל זה בעצם מדי מסוימת, מתחיל להיות כאן קצת איזשהו נושא נוסף, שאחרת רואים את הפסקאות בדרך הקודש העליון, דרך העלאת הכל, הופעת העילוי, התעלות, התפילה המעלה הכל, כל הביטוי של הכרח עבודת הקודש העליונה, כל הביטוי של העליונות, הוא הולך וחוזר עליו בכל הרצף של הפסקאות הבאות, וזה קצת איזשהו נושא חדש. אז אנחנו באמת נתחיל קצת לראות את הדברים. אני מאוד שובר פסקה כף ככה, איתי עדיין ככה קצת לוטה בערפל, לאט לאט אנחנו קצת יותר ניכנס לסוגיה, אולי בפסקה כף א' קצת הדברים קצת יותר יהיו מבוארים. יש תביעה פנימית בליבו של האדם, שכל גילוי, שכל גילוי חייו צריכים שיהיה להם אופי נצחי, באופן שלא יראו כלל משום יראה מפני כל תמורה ומכל כיליון ועיבוד, והוא צועד בזה למעלה מעצמות הזמן. הרב כאן מתאר משהו עמוק מאוד שקיים בליבו של אדם, תביעה פנימית בליבו של אדם, שיש בני אדם שאצלם הדבר הזה יותר מודע, יש בני אדם שאצלם זה משהו יותר סמוי, אבל התביעה העמוקה הפנימית שלהיות קשור אל מציאות בלתי חולפת, אל מציאות של נצח, היא יסוד עמוק שמלווה בצורה, גם כמו שבאתי, אם לא מודעת, בצורה אינסטינקטיבית, את כל המציאות כולה. כל החרדה של אדם מן המוות, והכמיהה כל מיני לרצות להמשיך את החיים. אגם, כמו שכמה פעמים מזכירים את דברי הרב קובץ A, שאם אדם היו חושבים על דברים בצורה מושכלת והגיונית, אז אם לא כל כך היה ברור שהיו רוצים לחיות, כן, דיברנו על זה כמה פעמים, אבל אף ובכן יש איזשהו אינסטינקט עמוק פנימי שמלווה את המין אנושי, שמאוד כן חפץ בחיים ונלחם על החיים, מה שגם במוסר הפשוט, שבני אדם רואים, בני אדם גם מבוגרים, אז לפני כל מיני חשבונות מסורסים, אבל האינטואיציה הפשוטה היא כמה שזה להאריך חיים. אבל זה לא רק, כמו שאנחנו כאן אומר, הרצון בכלל להיות קשור לנצח, אלא שכל גילוי חייו צריכים שיהיה להם אופן נצחי, שזה קשור כן גם לכל הרדיפה של האדם אחרי הכלכלה ואחרי הממון, שלפעמים יש בזה ערך פרקטי, תועלתי, של דואג לצרכי המחייה הקיומים המיידים של האדם. אבל כמו שאמרל בנצח ישראל פרק A, דרך שלושת העשירים של בן קבל סבוע, ואחר כך בן ציטית הכסת עד לפסגה של נקדימון בן גוריון, מבאר שזה רק איזשהו תירוץ או איזשהו הופעה מאוד מאוד ראשונית של מה שמתאר שם הדרך בין כלבה סבוע, של כלכלה כזאת שבאה רק להסביע את הרעב. הראיה שגם אם האדם כבר יש לו מזור כלכלי גדול כזה שלא יחסר לו כל דבר, עדיין רואים שהוא אוהב כסף לא יזבה כסף, שהוא עודף אחרי הכסף גם אז. אז אולי אפשר להעלות את המניע הכלכלי שלו לא רק למניע של למלא את צרכי הסיפוק המדיים שלו, אלא למקורות יותר מפותחים של בן תציט הכסף, שיהיה תלתו מונחת בגדולי רומי, שיהיה לו כוח השפעה, בעל הדעה ובעל המאה, על כל מה שקורה סביבו, למרות שמבחינה כלכלית הוא כבר די מסודר טוב, ועדיין הוא רודף אחרי כסף, אבל הפלא שהוא גם שאדם סגר כבר את ה... לא יודע, איזה סכומים, הם כבר מספיק משמעותיים, שכבר כל אנשי הפוליטיקה ירדפו אחריו, עדיין הוא לא עוצר ועדיין ממשיך הלאה, שזה מראה שיש באדם איזשהו משהו עמוק שמסתם אחרי הדבר הזה, שזה מהר"ל אומר בצורה עמוקה פנימית, זה הרצון, כן, נקדימון בן גוריון, מהר"ל מתאר שם שזה רצון הסמוי של אדם להיות קשור אל הנצח, אל משהו שהוא מעבר לכל צד של כליה. אז זה גם תהליכים סמויים שמבלים את האדם גם ברוך שלו, אבל בכלל כל אנחנו יודעים עד כמה חשוב לאדם גם מה שנקרא סוגיית ההנצחה שלו, כמה אדם חשוב לו מה יקרה לו אחרי מותו, וזה ממש עזוי ופלא, כאילו אתה לא תהיה שם אחרי מותך, אבל מאוד חשוב לך שבה, מה זה, איך?
שיהיה שלט
אחר כך, ושבהלוויה שלך יגידו לך דברים טובים, ושבכתבי ההיסטוריה, אז מה שישאר אחר כך לדורות, זה הדברים שמים האלה כאן, שזה מראה שיש איזה משהו עמוק פנימי, שאדם מבין שלא רק הישרדות הגופנית שלו, אלא גם כל הדברים שבאים ממנו, שיהיו קשורים אל הנצחי ולא אל הקלה. כן, זה תופעה אינסטינקטיבית שקיימת במציאות. הרב כאן מנסה לחשוף את הצד העמוק שלה, כן? כן.
לא הבנתי על הכלכלה, זה לא בדיוק הפוך, זה לא רק דברים חולפים? כאילו לא הבנתי איך בעומק שם מגיעים לדווקא דבר נצחי?
לא, זה מה שמעתי, בין כמה שבוע זה משהו חולף, שאני לא ארעב. אבל בסוף הסוף אדם חשוב לו משהו כזה, שאני אגיד ככה, נגיד זה במילים פשוטות, רוב השיקולים היום לקנות דירה, מי שיחשוב זה בשביל שישאר משהו ליורשים שלי. זה בעצם הסיבה הכלכלית, זאת אומרת, אם תרשב את שכר הדירה שלך, תפרוס אותו, כאילו את העלות של הדירה שלך, תפרוס אותה על פני מספר חודשים וכולי וכולי, תבין בהפחתת המשכנתא שקורית וכל זה, תבין שהרבה יותר כלכלי זה פשוט לסחור דירה מאשר לקנות דירה, כאילו. בסוף, הסיבה הסמויה שאדם רוצה לקנות דירה, יכולים לתאר את זה כי חשוב לי להגיש כסף, אבל הסיבה הסמויה הפנימית, הכוונה, כאילו, כי חשוב לי היורשים, הכוונה כי חשוב לי הנצח שבדבר הזה, תעשה חשבון, תראה נראה שאני צודק. אז בעצם יש כאן משהו כזה שהוא, עוד פעם, לא משהו שבמודע, אבל משהו בעל מודע של האדם, שמאוד מאוד חשוב לו שהקיום אשר תחת רגליהם, משהו שנשאר וקשור ליסודות מאוד מאוד עתידים, נצחים כאילו שמסותרים מתוך הדברים האלה. אז, אבל זה מה שהוא אומר, באופן שלא יראו כלל, ייראו, יהיו בפחד כלל, מכל תמורה, ומכל כליון ועיבוד, שזה בעצם מה שגם, אני כאילו הצגתי את זה דרך צדדים נמוכים ומעשיים, שמתארים שכל המציאות העולמית עוברת דרך הדבר הזה, כל, לא נכנס לכל סוגיית חברות הביטוח, כמה הון הם עושות מהתכונה הזאת, אבל כנראה שהרב אומר שהוא צועד בזה למעלה מעצמות הזמן, שיש מקומות עמוקים שבעצם הם כבר מטאפיזיים, הם למעלה מסדרי הזמן שמתלם תוך הדבר הזה. והרב כאן בא לפענח את הצד הסמוי הפנימי שמסתתר מאחורי הדבר הזה. אומר הרב, אומנם אי אפשר שתתגשם תביעה הזו, כי אם בדרך הקודש העליון של השקיעה המוחלטת באור אלוקי, הנותן בכוח רזי עולם שלו, תפקיד עולמי לכל תנועה רוחנית וגשמית. הוא מורה דרך לכל דבר קטן שבקטנים, איך להתעלות למרומי הגודל. שבצורה עמוקה פנימית, זה יונק מהמקום הזה שאין כותל ממציאות, שגם הדברים שהם נראים בינינו כקטנים וחולפים, אבל מתוך מבט הקודש מתברר שהכל קשור ליסודות של נצח, ויסודות של נצח מושרשים בכל דבר במציאות. כן, מה שהמהר"ל מתדרכים בנצח פרק ב', תוך כדי שהוא שואל על עם ישראל איך מוכרים לכתו, אז הוא מאיר את התיאור העובדתי הזה שהדומה מוליד דומה, כן? ושם הוא גם מאגן לזה אחר כך בכל מיני מערכות שלמות שעוטפות אותו, גם כל מיני מערכות שמצאות מסביב, שיוצרים איזשהו חוק עמוק של הישרדות של המציאות, כן? שזה, שמה ש... אפילו קומת הצומח, בעצם אפשר כמעט בוודאות לומר שהתפוח שהיה בימי אדם הראשון הוא ממש כפשוטו התפוח שמצא בימינו. מה שחזון אומרים שהחמור שנברא בין השמשות הוא החמור שהיה אצל אברהם והיה אצל איזה משיח, היה עוד שלושה מקומות שהופיע, לא זוכר?
משה
ומשיח. זה לא רק משהו רוחני, זה משהו כפשוטו ממש. אני אסביר את זה במילים מאוד פשוטות, אחרי שאני מגשב את הדברים. אבל הרי התפוח, הגרעין של התפוח, הוא זה שיצר את התפוח בדור אחר כך, ובתוכו יש את הגרעין שהיה בתפוח אחר כך, אז בצורה סמיה פנימית, זה בעצם אותו עיקרון שהרי פשט צורה ולבש צורה, כן? כי גרעין שנשתל באדמה, זה בעצם התכונת ה-DNA העמוקה שקיימת בו, שמספחת לעצמה כל מיני מערכות מסביב, אז בצורה אמיתית, זה בעצם, זה אותו תפוח ממש, בעיקרון המהותי שלו, שהוא זה שקם לנצח. אין אף תופעה בעולם שלא קיימת לנצח, ופשוט היא כל הזמן פשטה צורה ולבשה צורה. טוב, תגידו לנו, זה דרשני, כי זה לא אותו דבר. אבל כידוע לנו גם הרי הגוף שלי, דוד של היום, דוד שפני 7 שנים, לא נשאר כלום מהדוד שפני 7 שנים, חוץ עיקרון הגנטי שכל המאכלים שאכלתי במשך השנים האלה, עליהם הוא הלביש את התכונה הזאת. אז אין הבדל בין הוא הדוד של לפני 7 שנים ודוד של היום, לו החמור שהיה בין שמשות וחמור של משיח ואותו חמור, כי אתם מבינים, וכפשוטו ממש ממש ממש, שהדבר הזה רק מראה עד כמה אין תופעה במציאות שהיא לא נצחית, כי במהל שם משתמש בזה כאמירה, שאם אפילו הצומח הוא נצחי, אז זה יכול להיות שאומה ישראלית לא תהיה נצחית, היא משהו הרבה יותר מהותי בעולם, אז יכול להיות שהאומה הישראלית לא תהיה לנצח, כן, כזה, בעצם, כמה שמסתדר מאחורי האמירה הבוטנית, הגנטית הזאת, זה עומר עמוק פנימי, שבעצם עכשיו לכן הרב אומר, אבל מלא להבין את הדברים בצורה טובה, אי אפשר באמת להבין את הדברים בצורה טובה, אלא אם כן, עולים למקומות יותר שורשיים, יותר פנימיים, יותר אלוקים, כן? כי אם בדרך הקודש העליון של השקיע... מה זה איך?
במוות שום דבר לא הולך לאיבוד, כלום?
ברור שלא.
מה זה? בצורה הזו, כאילו, אין שום כאילו במוות?
מה זה?
במוות אין שום דבר ש...
מצד האמת, ברור שאין.
שאין.
הרי מה שאומרים שהעצם הלוז נשארת, זה בעצם אומר, הרב כותב את זה ב... בפנקסים, שיכול להיות שתחיית המתים, זה קשור לפסקה שאמרנו אז, שתחיית המתים תהיה בעתיד, הרב אומר, יכול להיות שתהיה דרך חידוש מדעי, שידעו לקחת את העצם הלוז, לפתח מה-DNA, היום כבר לאט לאט, אתם יודעים, גיסתו של הרב צביקי הולכת לקבל פרס נובל, על זה שהיא מצאה דרך איך לשרבט תאים בצורה תלת-ממדית, ובזכותה עוד כמה שנים לא יצלחו השתלות איברים, אלא פשוט איבר שיהיה חסר במעבדה, יפתחו אותו מחדש. אז אחרי שהחידוש שלה יהיה חידוש של מישהו שיקבל פרס נובל, איך לא רק לשכלל איברים, אלא לקחת את ה-DNA, הרי, כאילו אני מאוד מגשם את זה, סליחה שאני מגשם את זה במקום מאוד מאוד טכני, אבל נלך ל... הר הזיתים, ניקח את העצם הלוז של הר הזצל, נמצא שם העצמות, נדע איך לפתח אותם, והרב זצל לחזור ויחיה בקרבנו, כן? ככה הרב זצל כותב, שהרב... איך, מה זה?
נשמה אלוקית צריך איכשהו מישהו שיוריד את זה, התערבות אלוקית גמורה צריכה להיות.
כן.
אפשר לעשות במעבדה...
כן, 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 בסדר, ברור, ברור, כן, ברור ש...
אבל הגוף של בן אדם לא... הוא פשוט
פושט
צורה ולובש צורה גמור?
מה זה איך?
הגוף של בן אדם, לא, הוא פשוט פושט צורה ולובש צורה? כאילו גם, זה גמור, כמו הכל?
כי אתה שואל בגלל שסוגיית הנשמה, כן?
לא, כן, וגם במוות כאילו הגוף הזה שהיה עד עכשיו...
אני רוצה לרגע שאגיד על השאלות האלה זה, כי בעצם מה שאני אומר זה מה שבפנימיות זה נקרא, זה הרבה מזכיר, זה קוסטה דחיותה, שהנשמה מופיעה בהרבה הרבה דרגות, ומגיעה עד הדרגה הכי תחתית, ובצורה עמוקה עכשיו בו קצת השטחנו את הדברים למקומות מאוד פיזיקליים, אבל זה רק בא לומר שאם אפילו ברמת הקוסה דחיותה יש בנצח, אז על אחת כמה כמה מקורה הוא בנשמה שהיא נצחית. וכשם שם זה כאן, אתם בני יעקב לא חיליתם, ויעקב אבינו לא מת, מה זה אור בחיים אפו בחיים, שזה בעצם משהו הרבה יותר מהותני. אם כבר אנחנו מבינים שהאדם זה ה-DNA שלו, אז בואו, וזה רק הריקסה קצה קצה הכחון של עומקים הרבה יותר גדולים, אז עלה שהנשמה היא ודאי דבר עמוק ונצחי וקיים, ואולי נאמר, מה שנותן את החיות לכל הדברים האלה, זה ודאי מתחבר אל דרך הקודש, ולכן בצורה אמיתית, מה שבאמת ייתן מענה אמיתי לכל, זה, וייתן לכל דבר שהוא לא ישך אל החולף ולא ישך אל הנצחי, ככל שנה אותו, יותר דרך הקדושה, דרך ממד הקודש שעומד מבד על החיים, הוא זה שמחיה את הכל, הוא זה שמגדל את הכל, הוא זה שבאמת מראה למה הכל באמת נצחי, כן? אומנם אי אפשר שתגשם תפייה זו כי היא מדרך הקודש העליון, של השקיעה המוחלטת באור אלוקים, הנותן מכוח רזי עולם שלו, תפקיד עולמי לכל תנועה רוחנית וגשמית, שזה שבכל תנועה רוחנית וגשמית היא חלק מהמלך האלוקי הזה, על מלא יש יכולת לקחת כל דבר, ובאמת לייחז אותו אל הנצח, הוא מראה דרך לכל דבר קטן שבקטנים, איך להתעלות למרומי הגודל. אומנם, יחד עם זה, אי אפשר לאדם לשכוח שהוא קשור, לא, וזה טוב מה שהזכרת, כי זה, הגמרא בתחילת פרק חלק, האומר, אין תחילת המתים מן התורה, אז אין לו חלק לעולם הבא. אז לפי זוכרני, יש כאן דף סנהדרין, רש"י שם אומר, שגם הוא מאמין בתחילת המתים, אבל לא מאמין שהיא מהתורה, אז אין לו חלק לעולם הבא, כאילו. שזה רק, כמו שבצדק דייקת אותי, שזה, מה זה, מה זה? לא, כן, לדייק הכוונה, למקד, כאילו, לא חלילה לזה.
אבל
כשהרב
אומר,
זכור,
מה כתוב?
לא שמה?
שהרב אומר, זכור, מה כתוב?
שהוא מודע שיש תחילת המתים, אבל אין תחילת המתים מן התורה.
זה לא ממש הפשט, לא?
מה זה איך?
כאילו
לא, שאפשר להבין שיש תחילת המתים היא נכונה, בלי קשר לתורה, כאילו. או לא מתוך האור אלוקי. לחשוב שכל הנטיות היכולת לחיות מתים מתחילה מדברים ארציים ולא מדברים אלוקים, כאילו, כן? שזה בעצם ברור שכל הדברים שאמרנו הם רק ביטוי, הם רק סימפטום של הדבר. והדבר האמיתי שגנוז כאן, כי באמת הצד הכי עמוק שקם בתוך המציאות זה הקודש, זה הנצח. הוא הדבר העמוק הפניתי, האמיתי שכל המערכות כולם הם רק כלי ביטוי לתת לדבר הזה להתגלות. אני מקווה שאני זוכר את זה, כי שאני זוכר נכון שרש"י אומר, אולי אני סתם... ואפילו יהיה מודה ומאמין, שיחיה אמיתים, אלא דולר ואיזה באורייתא, כופר הוא. הוא יבוקש שיש לו אותי מן התורה. מה אם אתה אומר, וכאן הוא יודע שכן לך הוא כופר גמור. כן, כאילו, מה שמוד מאוד מדגיש, שזה הסוגיה של תחילת אמיתים, כאילו, זה מפשט קצת מוזר. הוא מודה שיש תחילת אמיתים, הוא אומר, אבל אין לפסוקים. אבל זה בעצם אמירה עקרונית. זה בעצם... לתאר את המציאות רק מהמבנה החיצוני שלה ולא להבין את הנקודה הפנימית שמחיה את הכל, כי התורה היא זאת שהתורה, הנשמה, הצד הנצחי הוא זה שבעצם עומד בסיבת כל דבר והוא זה שמרומם ומסגב את הדבר הזה אל המקום העליון שלו, כן? אמנם, יחד עם זה, כן, אי אפשר לשכוח שהוא קשור בעולם מוגבל, שבו יש הפרש בין גודל לגודל, בין גודל לכותל, בין אור לחושך, בין חול לקודש, בין טמא לטהור. כי בעצם האמירה שאמרנו שבכל דבר קטן שבקטנים יש בו שיוך לנצח, שזה מה שהוא מזהה דרך התביעות האינסטינקטיביות שקיימות בתוך המציאות כולה, אז יש כאן איזו אמירה שמצד אחד בא לרומם את הכל, ולומר שאין כותל בגודל, וגם הדברים הכי זעומים, הכי קטנים, הם בעצם קשורים אל הנצח, קשורים אל הקודש, שזה בעצם איזושהי צביעה גדולה, שלרומם את הכל מקטנות לגדלות, להאיר את האור אלוקי שקיים מכל דבר ודבר. אבל באמירה הזאת ישר אומר שגם משהו מתשטש ומסוכן, כי זה יכול ליצור תשטושים בין קודש לחול, כי פתאום אתה מבין שגם כל תופעת חול, גם היא יש בה איזה משהו אלוקי, משהו נצחי. וכשאנחנו עושים את זה כאן, אנחנו צריכים לזכור שבעולם שלנו המוגבל, אז שם יש היררכיה, יש דברים שהם בצורה יותר ישירה, מגלים את הנצח, ויש דברים שהם מעוקבים, שהם מתיים הם אטומים, שהמבט הפשוט אליהם, הם שהם לא נצחים, אלה הם קשורים אל החולף. אז אם אנחנו ישר נתעסק במה שנקרא, מה שיתאר בפסקה הבאה, בעלאת ניצוצות, וכל נקודה נקודה ישר נעיר את האור האידיאלי שלה, אז אנחנו חלילה יכולים להגיע לתפיסה, הפנתאיסטית של המומר מאמסטרדם שמטשטשת את הדרגות של המציאות ובעצם כל דבר קטן להתלהב ממנו. עכשיו עוד פעם, זה לא שבצורה עמוקה פנימית במציאות העתידית השלמה לכל נקודה יגלה באור אלוקי ולא ילמדו את איש את ראו כי כולם ידעו אותי מקוטנם ועד גודלם ובכל דבר ודבר יתגלה אור אלוקי, אבל במיוחד אחרי חטא אדם הראשון שאדם נפל מעץ החיים למהרה של הדעת עוברה. וטעם העץ כבר איננו כטעם הפרי. ומצאות עצמה היא חייבת, יש בצד שהצד הגבולי השתלט עליה, והעורלה השתלטה על המציאות והזוהמה חדרה לתוך המציאות. אז לומר בעולם כזה שפל שהכל קדוש זה סכנה נוראית, כי יש את מי שניצל מפית כדי חווה, בישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן, וכל המצוות של התורה הם בעצם גילויים שנשארו בעולם שלנו, ששמרו על הטהרה הנצחית אלוקית שקדמה להם, אבל כל העולם כולו נמצא למתיים בשברי כלים מאוד מאוד מרוססים, שברור שהם שריד מדבר גדול ו... בסוף גנוז בהם אור גדול, אבל למתיים, כדי להאיר את האור שלהם, צריכים הרבה הרבה להתרכז קודם כל בדבר שבצורה ישירה ניכר הגודל שלו. ולכן אנחנו חייבים ליצור היררכיה בתוך המציאות, בין דבר גדול לבין דבר קטן, ולא חלילה להגביע שפלים, כי בדרך כלל גם משפילים מרמים, ושיקור עולם דומה עליו כמישור, והכל הופך להיות מטושטש, והכל מאבד את ההתכווננות של הדברים. שזה יותר לכן מה שהרב אומר, אמנם אחד אפשר, אדם שכח, שהוא קשור בעולם מוגבל, זה בעצם אולי רמיזה לשפה שהרב הרבה פעמים מדבר עליה, על האידיאל המוזער, אתם זוכרים באורות הקודש ב', שבאידיאל הארוך, אז אין רע במציאות, אלא יש פשוט גוונים שונים של הטוב. אבל באידיאל המוזר, יש אור של אומתו, יש חושך, יש טוב של אומתו, יש רע, שזה מה שהביטוי פנימי שהרב מזכיר באורות הקודש ב'. עכשיו התחלת הטוב הכללי. זורח, עמוד תפנוני, זורח הוא בהשכרה של קודש האידיאל המלא של עולם. לא אותו אידיאל המוזער. הנופל בהוויה המצומצמה, כן? תפנוני, כן? לא אותו האידיאל המוזער, כן? מה שאני כאן אומר, עולם המוגבל. נופל בהוויה המצומצמה, אלה האידיאל המאומן מלוקים מלוא מלוא. הוא יסוד העולם היותר עתיק, יסוד העולם יותר ממשית, שמתגלה במהות האידיאל המאומן שאין הפך המציאות, טוב שאומתו ישרה. עכשיו נגל במציאות, חיין וחיין דחיין, כן? ומזיו אורו, מזה שתיאור הרעה שאנו מתארים במציאות המוגבלת, הוא רק תיאור הרעי, לפי הגבלתה של הכרתנו, מעט כל שחרות, היא רק ממנית בקטנה, בכל רשע, הוא רק צדק מוזר, ועל זה הוא מביא את הביטוי של אין החבירה, אין הדקול הימינה, שבעתיק הקדישה, כול הימינה וליד בשמאלה. אבל בזעיר אנפין, שם יש שמאל וימין, טוב ורע, שזה בעצם ההנהגה שקשורה לעולם המוזר, לעולם המוגבל שבו אנחנו נמצאים, שאולי כבר מבירת העולם נפל לעולם, לעולם המוגבל הזה, בו טעם עץ ואינו כטעם הפרי, ואחרי חטא אדם הראשון, אז עוד יותר התגברה זוהמה בעולם, ויש הבדלה בין קודש ובין חול, רק בצורה אינסטינקטיבית, סמויה, גנוז בעולם, איזושהי כמיהה שאין אף קוטם למציאות, שגם הדבר הכי קטן, הוא בצורה סמויה פנימית, הוא מאיר את האור אלוקי, כן? ולכן רב אומר, אי אפשר לשכוח שהוא בעולם מוגבל, שבו יש הפרש בין גודל לכותל, וגודל לכותל זה עוד מילים עוד חיוביות, אבל צורה יותר קיצונית, בין אור לחושך, בין חול לקודש, בין טמא לטהור, וצריך תמיד לשאוף לגדלות, לאור, לקדושה, לטהרה, כן? ומילא בעולם שלנו, אם אנחנו נתרכז בכל נקודה קטנה בעולם, וננסה למצוא בה את האור האלוקי, אנחנו בעצם מכלים את זמננו לריק, כי לבינתיים הרבה הרבה יותר אפשר להתעצם דרך הדברים שבצורה בהירה ישירה מאירים את אלוקים. לכן כל מיני צריכים לשאוף דווקא לא לכותל אלא לגודל, לא לחושך אלא לאור ולקדושה ולטהרה.
במי שבמדרגה של קדושה ש...
אז חכה שנייה, ולהפך ולהפך או להפך בכוח אין גבולי הקדוש מופיע נצחי פנימה להפך, כן? בכוח אין גבולי הקדוש מופיע נצחי פנימה את הקטנות והחשכות, חול והטמא, לגדול דורה לגודל ולתואר, שבעצם בזכות שאנחנו יונקים הרבה ממושגי הגדלות, האור, קדושה וטהרה, שאנחנו סופגים הרבה לקרבנו, אז עכשיו אנחנו ניגשים אל המקומות הקטנטנים האלה, אנחנו יודעים לאן להעלות אותם, לאן לכוון אותם. ולכן חייבים בהתחלה, כן, להתמלא בהמון המון שיוך דווקא אל המקומות הגדולות של המציאות, ורק מתוכם נוכל לשוב אל המקומות הקטנות ולהפך אותם ממריר ולמתיקו. ומתוך השקפה שהכל יש בכוחו להפך לטוב עליון, נעשה אדם מיושב בדעתו, מקובל על הבריאות, שמח בעולמו, מודד בדושה לנה, ותלך בארצות החיים בכל המובנים לפני השם תמיד. אז נראה שהרב כאן אומר בסוף כאן משפט מאוד חשוב. אנחנו עדיין לא בריא הכי להפוך את המציאות מעל לטוב. כי המציאות הזו נמצאת בהגבלה שלה. אבל כמו שהרב אומר, שסוף סוף זה תביעה פנימית, שכן כן בליבו של אדם, שכל תופעה בעולם, ויראה אותה במקום הנצחי שלה, שזה בעצם אומר לא במקום החולף שלה, אלא במקום העצמי ולא המקרי שקיימת בה. לכן הרב אומר, עיקר מה שחשוב הוא, ההשקפה שהכל יש בכוחו להפך לטוב עליון. וזה נעשה אדם מיושב בדעתו. האמון שברור שבפועל מה שחובת האדם היום בעולמו, כמה שיותר להתמלא מקדושה, כמה שיותר להתמלא מגודל ומאור. אבל מתוך אמונה שלא שאנחנו מפקירים ומזניחים את הנקודות הקטנות האלה, אלא יש בכוח האור הגדול הזה להפוך כל דבר מר למתוק. ויכול להיות שבעולמנו אנחנו עדיין רוב שנתנו, אם לא כל שנתנו, לא נתעסק בעבודה הזאת שהרב יחנה ממשך של עלת הכל. אבל זה שיש את האמון שיש בכוח להפוך את הכל טוב עליון, זה כבר נעשה אדם יושב בדעתו, כי הוא יודע איך להוקיר את התביעה הפנימית שקיימת בו, שכל קוטן יהיה קשור אחר כך בעתיד אל הנצח, זה עצמו בונה איזה אמון פנימי וסבלנות פנימית, ומבט פנימי שבצורה כזאת היא סוקרת את המציאות. כי אני מזכיר, זה דברים שהרב אותו אולי נראה דרך פסקה בה ונחזור, דברים שהרב כותב בישראל בתחילתו י' ג' ובמאמר הדור, הזכרנו את זה, אתם זוכרים בחלק האחרון של המאמר, עוד מעט נזכיר את הדברים. אבל זה כל זה, כמו שאמרתי, פסקה קו, זה יותר רק מתאר מתח בין איפה התביעה הפנימית של האדם, באמת למה בצורה סמויה פנימית היא מלמדת, לבין איך המציאות בפועל נמצאת בעולם המוגבל שלה, מלך צריכים להיות מודחים בהווה, אבל עם הידיעה שבצורה עמוקה פנימית, זה שאנחנו יודעים שיש לנו את יכולת להפך כל קוטן לגודל, זה עצמו נותן יישוב דעת, ובעצם נותן יחס של כן יחס מגדיל, יחס נכון של האדם אל המציאות, שגם שהוא בסופו של דבר לא מוותר ותובע הרבה תביעות של גודל במציאות, אבל התביעות הגודל האלה הן לא כאלה שיוצרות עין רעה למציאות, אלא אמון שמתוך הגודל הזה יהיה אפשר לקראת גם את הנקודות של מתיים הן מאוד מאוד שפלות וקטנות, ולהפך מריאו למתיקו, כן?
שקיעה מוחלטת שהרב מדבר עליה היא מציאות שאנחנו לא חווים אותה מה עובר עכשיו, היא לא שקעת הזמן שלנו שזה עניין של מדרגות. הפסקה השנייה שהרב
כן, כן.
בשביל להקים את הנשיפה למצח צריך שקיעה מוחלטת באור אלוהים. ואז ממילא גם הדברים הקטנים יהיה להם.
כן, זה אולי מדרגה של יחידי סגולה, כאילו, כן. לא, 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 לא אדן מידת כל אדם.
זה מדרגה עובית, זה לא מדרגה של להתיד לך.
אז נדבר על זה, כי זה לא פשוט. הרב אומר בכמה מקומות שזה תיאורטית נכון, אבל זה מעשית לא יכול להיות, כי הרוי היה שתשרה על השכינה, אלא שאין דור הרוי לכך. וכמו שהרב כותב, אתם זוכרים בקובץ ב' סמך א', שלמתיים לעולם לא הגיע אדם לידי מידה זו, כי התורה קבעה גבולות לכל דבר מציאות, כן, הזכרנו את הפסקה הזאת כמה פעמים, נכון? כי במציאות העובית, בתוך עמי אנוכי יושבת, זה שהמציאות עדיין נמצאת בעולם המוזער, אז אדם, כמו שהוא כותב שם ביחץ, שגם אדם הגיע כבר למדרגת הקדושה, אבל מכיוון שהמציאות לא נמצאת שם, אז הוא חייב עדיין להניק את עצמו על פי המדרגה של כל אדם, אלא שאצל יחידי סגולה זה מתגלה בעולם של התבוננות, מה שהרב שאומר, שאין תחומים למעלה מעשרה, על במבט העמוק הפנימי, שם באמת ככה הוא מתבונן, ואולי בצורה הראשית ככה הוא מוביל את המציאות לקראת הייעוד שלה. אצל כל אדם זה מתגלה רק בתור הידיעה שלשם הזרים מובילים, זה כבר נותן איזה רוגע פנימי גם כל אדם. ויחידי סגולה מתחילים ככה להתבונן למציאות, אבל עדיין לא חיים ככה את המציאות, כן?
מה ההקשר של הנושא הזה לנושא הקודם כאילו?
קודם כל אמרתי, כי הרי זה מה שהרב אומר, שכל הדרך, זה מחזיר אותו קודם כל לנושא הקודם קודם, של דרך ההשוויה, שדרך ההשוויה להשוות את המציאות לאור אלוקי, כן? שזה בעצם, עכשיו הרב מתחיל לסלול את הדרך, איך להעלות את הכל מקטנות לגדלות, לראות את המציאות לא במקום העולמי הקטן שלה, אלא לראות את הבור האלוקי הגדול. ומה שהיה באמצע, לא נועדים לה, היא בעצם מה שיותר במסקות הבאות, שזה עבודה של יחידי סגולה, שהם אלה שפועלים את הדבר הזה. אבל הרב כאן בעצם מתחיל להכין אותנו לקראת, גם מה שמעתי, הסדר הבא, שסדר הבא זה יהיה סדר של עבודת המידות בנפש בעלת מקטנות הגדלות. הרב כאן קודם כל מתאר שזה בעצם כל המכוונות של המציאות, ליצור את ההשוואה האלוקית של לרומם את המציאות אל האור האלוקי שלה, בעצם להעיר שכמה שהמציאות היום נראית כמציאות של קוטן, אבל לזכור שבצורה הסמויה הפנימית היא קשורה לגודל. אלא שבאמת מי שיכול לעשות את הדבר הזה, זה מה שהרב תיאר דרך כל הפסקות הקודמות של הנועדים לה, זה מדרגתם של צדיקים, זה מדרגת הקדושה של מצוות ישרים, שבסוגיות הגדולות האלה הם עסוקים. אבל באמת, הנה חינמי, כמו שאמרתי, אנחנו כאן נושמים חדש, מצחים כאן קומה נוספת, כאילו, כן.
השוויה זה המטרה, הנועדים זה ביזה ביועד, ועכשיו זה הדרך.
בדיוק, נכון, כן. זה פשט הניסוח שהרב הנזיר ניסח, של דרך הקודש היא יסודה השוויה האלוקית, לנועדים לה, ותעדות הנפש, מתעלות מקטנות לגדלות, שזה כאילו איך עושים את זה. אני לא שומע את תעד מידות הנפש, זה יהיה רק בהמשך, אבל הרב כל מתאר כאן, איך זה כאילו במבנה התיאורי של הדברים. אז זה בעצם פסקה כ"א היא משלימה את הדברים. אומר הרב, הרעיון של העלאת הניצוצות, כשהוא מתגלה בנשמה בתור הכרה פנימית, כבר מחייבת היא את המשיג ללכת תמיד בדרך עבודת קודש זו. שהוא יסוד של בכל דרכך דהו. בעצם כל הסוגיה שדיברנו עליה, הרב עכשיו קורא לשם, שזה עבודה פנימית שצדיקים עסוקים בה, של עלת הניצוצות, כן? שעלת הניצוצות היא עבודה מיוחדת, שבעצם מזהה מה שרמזנו מקודם, שכל המציאות ביסודה הייתה מוארת באור אלוקי, אלא שמה שמכונה בספרים פנימיים שבירת הכלים, מכיוון שעוד מעט קצת יותר הרחיב את הדברים האלה, מכיוון שהמציאות לא עמדה בגודל שלה, כבר מה שקדם לעולם, ואחר כך היה איזשהו סד שהקדוש הוא חזר ותיקן את הכל, ונתן לאדם הראשון ביום האחרון להשלים את ספר התורה, ולהשלים את תהליך התיקון, ולהשיב את הכל למקומו, אבל ברגע האחרון יש תיאור כזה, שאדם ראשון לקח את הכסת ונשפך הדיו, והכל חזר אל הארץ הקודם. אז העולם שלנו היום מצוי בהרבה הרבה שברי כלים, שבצורה סמויה פנימית זועק מהם התביעה שכל דבר הוא במקור היה קשור לגודל, אבל המציאות נשברה עכשיו. ולכן צריכים עכשיו, כמו שאמרנו, להתמקד הרבה הרבה בגודל, כדי אחר כך למשוך את הקוטן אליו. אבל בכל הדברים הקטנים יש ניצוץ, יש איזה משהו שנמשך מהמציאות העברית, ששם הכל היה גדול, וכל דבר היה בו גודל. זה מה שהזכרנו פעם, רוח אלוקים מרחפת על פני המים, מרחפת למת הפרח, ככה הרב אומר, פרח זה רפח, זה רפח ניצוצין של גילויים אלוקיים שהיו גנוזים במקום האצילי, במקום העליון שלהם, שלפי זוכרוני, אז בואו נעשה גימטריות פשוטות, שרפח, תקנו אותי אם אני צודק, זה גבורה ועוד חסד שווה רפח, אני שאני צודק, נכון? מה זה? בואו נעשה חשבון, שגבורה זה 216, נכון? חסד 72, אז חסד ועוד גבורה שווה ריש פי חית, נכון? כן? כן, כן, אתם איתי, נכון? שאולי גם זה רחמים בלי יוד זה גם אותו דבר, כן? שבעצם המציאות בהתחלה גילתה את החסד בתוך הגבורה, שזה בעצם הסוד של הרחמים, כן? של איך הכל היה קיים בצורה השורשית העליונה שלו. ומשם הכל התרסק לרסיסי רסיסים. כן, זה, דיברנו על זה לפני כיבוש רפיח, אז היינו, עוד לא הבנו שזה יהיה, וזה ככה, שאנחנו באים עכשיו לא לוותר על שברי הכלים, ולהעלות מהם ניצוצות, ולהשיב את כל המציאות כולה אל המקור שלה. אבל זה, מה זה, איך? כן, עכשיו לחזור איזה, כן, בטח לא לעזוב את הפיח, וגם אולי לחזור לכל המקומות האחרים. מה זה, איך? כן, כן. אז עלת הניצוצות זה בעצם עבודה גדולה של יחידי סגולה שמסוגלים לראות את הגודל בתוך הכותל, גם בתוך המקום השבור, לראות את הנקודה שמעלה את הדברים שורשם, זה רק המקור הפנימי שמנו הרב בעצם העיר את הדברים האלה. אני כבר רואה עכשיו שפעם בא אולי יצא קצת מקורות קצת על הסוגיה הזאת. אז הרב אומר, הרעיון של עלת הניצוצות, שום דילה בנשמה בתור הקו הפנימי, כבר מחייבת את המשיג, לכת תמיד ולכת עבודת קודש זו, שיש לו איזושהי תביעה גדולה, לזהות גם בדברים הכי קטנים והכי נפולים, את הניצוץ שמסותר בהם, שהוא יסוד של בכל דרכי חדר, וזה, כן, מה שהרב כאילו מחדש, אבל בעצם מקור של הרב והמדרש, שבכל דרכי חדהו, כדברים פוסטים של הרב במוסר אביך, אבל בצורה אולי יותר בהירה, עם המקור שלה באורות ישראל, פסקה ג', שבכל דרכי חדהו הוא פרשייה קטנה, שכל גופי תורה תלויים בה, שהרב שם מסביר שם את הזוכים בישראל, בתחילתו ג' בהחווה, שזה בעצם להבין איך בדברים הכי קטנונים של החיים מסותר אור אלוקי, שזה בכל דרך ודרך, בכל דרך ודרך תדע את השם, לא רק בתכלית, אלא גם בדרך, ודרך כל הגוונים של כל הגילויים כולם. כן, במוסר אביך הרב מתאר את הדברים יותר בסדרי עבודת השם, שבכל שלב שאדם נמצא הוא צריך להיות מרוכז. אתם זוכרים בישראל בתחילתו, הרב שם מסביר למה כל המשפטים והדינים בישראל הם מפגש, יבוא אליי לראות אלוקים, כי הרב שם מסביר ככה בצורה פנימית ועמוקה, כי מה שמסתתר מאחורי כל הרצונות הכלכליים, מאחורי מסתתר איזשהו כוחות שנראים לנו בהתחלה. כן, יש לטיפות של קודם כל למשל, נקרא אחים אינם צורכים לזה, לא כאן ישראל, בכל זאת רדאו, שבית נשק קודם כל ותראות שצטר לפעול לחדי סגולה, נחלת הכלל היא באמת, כאילו שהעבודה הזאת של בכל זאת רדאו, היא עבודה בצורה פשוטה של יחידי סגולה, כמו שאמרנו מקודם, שהם אלה שמעלים לצוצות, אבל הרב אומר, בצורה עמוקה פנימית היא נחלת הכלל באמת, הרב שם אומר, כן תמתי בישראל תודו ג' עמוד כפה א', כל שאיפת החיים וכל חפץ החיים, הקניין שוקותיו, העושר והכבוד, המשאב התחבות והתרחבות, עכשיו שצריך לציין פסיק לפני כן, בישראל במקור הקודש הם נובעים, כי יש בעצם, מה זה הדיוני הממונות שקיים עם ישראל? זה בעצם, מה שהרב אומר, נתחיל אולי מהצד הכי נמוך של הדברים, כאילו הרב בא מהפנים אל החוץ, הצד החיצוני של הפנים זה ממשלה, והתרחבות, שזה נראה לנו התעסקות בענייני מותרות ובענייני שלטון, שהם נראים דברים סתמיים, שמאחורי מסתתר בעצם משהו, כוחות נפש של עושר ושל כבוד, שהם גם נראים מאוד מגושמים. ואחריהם אני הולך אחורה, מאחורי העושר מסתתר חפץ הקניין, ומאחורי הכבוד מסתתרים תשוקות, ובצורה סמויה פנימית מאחורי מסתתר שאיפת חיים לכל חפץ החיים, כי הרב בעצם גם כאן עושה איזה עליית ניצוצות, שאתה רואה כל מיני חיי חברה וחיי משטר, מאחורי מסתתר רדיפה אחרי עושר וכבוד, ואחורי מסתתר הרצון של אדם להיות שייך, הרצון של אדם, כמו שהרב כאן אומר, לעורר הרבה כוחות חיים, מסתתר עצם החיים. אז באומות העולם זה כבר נפול, זה בא מעולם גס, אבל בישראל, כמו שהרב כאן אומר, ממקור הקודש הם נובעים, הכל בא מנקודה עמוקה פנימית, זה מה שמסותר בתוך אותם תפיות החיים. ולכן כל דיני ממונות לא רק באים לסדר את החיים, אלא להשיב את הכוחות האלה, להשיב אותם אל המקור הפנימי שלהם, כדי שזה בעצם לכן, זה בעצם אפשר לומר, שכל התעסקות בכל של משפט היא בצורה סמויה פנימית, זה עלת ניצוצות, זה פתאום להבין את כל הסכסוכי שכני והמיגו של הרמאים, להבין אותם בצורה עמוקה פנימית, את איזה גודל פנימי שנמצא בהם, אני לא זוכר, חבל שאין את הספר האורות שלי, מסובן שמה, מה שהרב כותב לרב צבי יהודה, בתחילת ההגיעות הוא מתנח על כל משהו בבית דין ביפו, מתעסק בכל מיני דיני ממונות, ולכן אין לי פנאי להשיב לך על הדברים הגדולים, וכי אני מתעסק בכל הפעוטות, וישר רב תופס עצמו אומר, וכי בפעוטות אני מתעסק, ואז הרב מסביר למה כל הסכסוכים שיש שם, איזה דברים גדולים, איזה תשוקות גדולות של גאולה, מסתתרים אחרי כל הוויכוחים של האנשים שם ביפו, שכל אחד רוצה את הקרקע שלו, אז בעצם בצורה סביק, פתאום הרב מרומם את זה, נזן? ואיגרות, וואו, חבל שאין לי את הספר שלי, זה וואו, אולי עוד פעם החזרנו, זה הטעות, לא ששוקדים, אמרתי, יש את איגרות להחזיר, אתה לא צריך את זה שיעור כאן. יש כאן? לא, זה היה לי בבית. טוב, אני אמצא איזה, מה זה איך? לא, חבל שלא
שבוא אליי
המדרוש אלוקים. כן, הרב מזכיר, כאן, בפסקה כאן מזכיר, שבוא אליי המדרוש אלוקים, אני רק הזכרתי את זה, שהבכל דרכך הדהו, זה בעצם, זה אותו מבט ש, כמו שהרב מביא את המדע, שהוא פרשה קטנה, הכוונה, דחום מתעסקת בקונטנט, שכל גופי תורה תלויים בזה, האור הגדול, שבשבילו עם ישראל הגיע לעולם, כן, ולכן הרב אומר, שהוא יסוד של בכל דרכיך דהו, כן? ומתוך עבודת הפרט, באו לעבודת הכלל. להצדיק את כל תנועות של הטבעת המצב החומרי שבאדם ושאומה, עד שהוא מתאבק להוות יישוב ארץ ישראל שנתגלה בימינו, ובאו ובאו מעלה את הרעיון ואת נוסיו, ומאירם באור החיים, כן? אני חוזר על הפסקה שלנו, כן? שהרב אומר שיחידי סגולה, קודם כל בונים את זה בתוך העולם הפנימי שלהם, שהם יודעים לעלות, אני באמצע שיעור לכן לא נתתי לך, אני משתוקק לדבר, אבל כן, כמו שהרב נכון, הזכרנו קודם את קובץ בית סמכי, שהצדיקים אין אצלם דברי רשות, אלא גם באכילה, בשינה, בכל כוחות החיים, הם מוצאים שם את הדברים העצמיים. אבל הרב שם, אתם זוכרים, אומר שבסוף כל הדברים האלה זה רק הכנה שהם בונים עצמם לקראת האומה כולה, כן, וזה מה שהרב אומר, בתוך עבודת הפרט באו לעבודת הכלל, אם אתם זוכרים גם במאמר הדור, הרב שמדבר על סוגיית הישר, זה הסוגיה שבעצם הרב מדבר, אז הוא מתחיל דף שלם לדבר על איך זה בפרט, והוא אומר, כי הפרט, כן הכלל, כן, ואיך הדבר הזה ששם מיליארד ישראל הופך להיות סוגיה ציבורית כללית, ואותו דבר גם באורות ישראל בתחילתו י' ג'
יותר כזה בפרט
מאשר
בכלל?
מה דרך?
יותר קל כביכול.
בפרט של הצדיק, כן, הכוונה...
אנחנו לומדים אורות קודם כל, ואז לומדים אורות
הכל. לא, אני אסביר עוד מה אתה צודק, הכוונה. הצדיק, אבל כדי שהוא בכלל יתעסק בדבר הזה, הוא חייב קודם כל, הוא עצמו להיות ברח לזה. אז אם הוא לא זיקח את החיים שלו, לא רומם את החיים שלו, למקום גדול כזה, אז הוא עדיין לא יכול לפעול על הכלל, כאילו, כן? אבל אתה צודק, ועכשיו נגיד את ה... וזה, אני רק חוזר... הרב אומר, כמו בהליכות המוסר של חיי אדם היחידי, כן בהליכות העולמים, עולם העולם חיי המוסר היא זאת הישרה של כל כוחות הגלי עמדה במשור. תמיד הרב מתחיל מהפרט על הכלל, וזה גם מה שקראנו בכף א', נכון? שהרב אומר ש... אני קורא את המשפט שם, עוד מה שקראנו, שיוצא לפרט ביחידי סגולה, נחלת הכלל היא באמת. כי קודם כל יש יחידי סגולה שבכלל בונים... תביעת חיים כזאת, ואז אחר כך רואים אותם הכלל. עכשיו אתה צודק לגמרי, שמצדנו, בעבודת השם הזאת כלפינו, אנחנו רחוקים מאוד, וזה מה שתמיד אנחנו מזכירים את קובץ בית סמכווה, פסקה אחר כך, שבדור שלנו, בבחינה פרטית, אנחנו לא התחלנו את המצאת נשארים. אבל מבחינת כל מי שמצפה לשואת ישראל, אי אפשר לעמוד אותו, הרב שאומר מדרגה של בינוני, אלא מדרגה של צדיק, ו... היה לי כמה הסברים בפסקה, אבל אתה מסביר בדברים שקשורים לענייני הציבוריות, שם כל יחיד חייב לחיות את הפוסל הזאת, כי הציבור הישראלי, כמו שאתה אומר, הוא כבר חי את הדבר הזה, כן? שבצורה אמיתית, וזה כל סדרי הגאולה, שהופעת החיים הציבורית הארץ ישראלית, היא כבר כל הופעה חומרית באומה, היא בצורה ישירה אמיתית, כבר אפשר להבין שהיא קשורה לגודל, כדי לדבר דברים כאלה, אז צריכים קודם כל שיהיו צדיקים מיוחדים שיהיו את האור המיוחד הזה, ולכן רק צדיקים כמו הרב זצ"ל, כמו הרמח"ל, או כמו הגר"א, בריא הכי לדבר על זה, כי כמו שהרב זצ"ל אומר, אצל הגר"א, הוא מתאר שם באריכות באיגרות לרב חלף, איך גם האכילה שלו הייתה אכילה בקדושה של פרק הבא של מצוות ישרים, והזכרתי לכם פעם, נכון, את מה שרמנה של לוין, המויצי של פנקסים ג' ד' ד' ו' שהוא שמע מרב אלושיב וסיפרתי איזה פעם, לא שלא סיפרתי איזה. מה זה? רק נזכיר את זה בקצרה. רק אנחנו קצת נסחפים, אולי זה קצת, אני מכוון להקצת מכאן, אני מרגיש שאני צריך פעם בעל במקורות יותר מסודרים על הסוגיה הזאת כאן. לרב יש איגרת שהוא מסביר להבחלאפ, שידוע לגרה שהוא... גם אכילת חולין שלו הייתה ממש במדרגה של קדושה, והוא מביא שם כל מיני תיאורים פעילים מהזוהר לתאר את המדרגה של איך הייתה אכילת הקדושה של הגר"א, כן? אז רק סיפור קטנטן, אתם יודעים שאת פנקסים, פנקס שריה ג' דלת אי ו' כתוב שהעורך, כתוב הרב מנה של הרב, לא מנה של לוין, בניומי לוין.
זה שקרברובה?
מה זה?
זה שהיה גרברוב, זה זה?
יכול להיות, יכול להיות. הרבי נעמי לוין הוא נין של רבי הלוין. שהוא היה בכלל, הוא עדיין, הוא מהמגזר החרדי, כאילו, לא מה שנקרא מהמגזר שלנו, ולא מבתי מדרשנו. אבל יש סיפור פעילי, שהוא היה רובו וכולו, גם בעולם הנגלה, קצת ככה בספרי מוסר וכל מיני כאלה, אבל גאון ענק, והוא רצה להוציא איזה ספר, וחיפש ספרייה שלא יטרידו אותו אנשים, ואז הוא אחיין, אחיין נראה לי של הרב אלישיב, או בן אחיין של הרב אלישיב, ואז הוא בקש מרבי לושיב להיות בבית של שם יש את הבית כזה צמוד שיש שם ספרי הגדולה כזאת, שם אוכל להיות בשקט ולכתוב את הספר. והמשגיחים, לא, לא משגיחים, אנשי החצר שם לא הסכימו שיהיה, כי אמרו, כי כל פעם מגיעים כל מיני